אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר מתוך הזמן כהרגלנו, המעבר מיום כף ג' ליום כף ד' של חודש אדר א', תכף אנחנו בתוך אדר ב', עם העיניים לחג הפורים, שבאופן מלאכותי, במוצהר, אנחנו אמורים להביא את עצמנו לידי שמחה. מה שלא יהיה, המציאות החיצונית היא מציאות קשה, האדם ינסה בכל הדרכים האפשריות להביא את עצמו לידי שמחה. עד אז אנחנו עדיין בתוך הימים הללו הקשים, ואני אומר עכשיו משהו שאני כמובן מיד מתחרט על זה שאני אומר אותו, אבל בכל זאת אומר אותו, כשאתה רואה שצרתך שלך, יצרת רבים, באמת יש בזה איזה רבע נחמה. ואני הולך לדבר היום על סן פרנסיסקו, והעיתונות האמריקנית, ובכלל העיתונות העולמית כולה, בימים האחרונים, עוסקת במשבר האדיר של העיר החשובה הזאת, אחת הערים החשובות בתולדות ארצות הברית של אמריקה, בוודאי במאה ה-20, זו הייתה אחת האימפריות האמריקניות. סן פרנסיסקו, עיר בקריסה מוחלטת, עם תופעה נוראה של אומלסים וקבצנים המחורים לחומרים מחומרים שונים. והסן פרנסיסקו כרוניקל, אחד העיתונים המפוארים באמת, בעיתונות האמריקנית, שהחל לצאת במחצית השנייה של המאה ה-19, מפרסם מאמר על כך שהמרכז, הלב של סן פרנסיסקו, למעשה נמחק מן המפה, הוא כבר לא קיים יותר, הוא הפך להיות למרכז רפאים בגלל העובדה שהוא מוצף בכל כך הרבה חסרי בית, בגלל העובדה שהשלטון המקומי איבד את אחיזתו. והאמת היא שזה כמובן יושב בתודעתי, אבל לא זו הסיבה שרציתי לדבר על סן פרנסיסקו. אני רציתי לדבר על סן פרנסיסקו בנסיבות שהן לכאורה חגיגיות. חודש מרץ של שנת 1776, אנחנו חוזרים למאה ה-18, הוא החודש שבו סן פרנסיסקו בעצם, היסטוריונים יאמרו כמה על הרגליים. לא סן פרנסיסקו כעיר האמריקנית המודרנית שמוכרת לנו כיום, אבל ההתיישבות שבסופו של דבר תוליד את סן פרנסיסקו. שימו לב לשנה, 1776, זו שנת הכרזת העצמאות האמריקנית, אבל סן פרנסיסקו לא הייתה אז אמריקנית, היא הייתה ספרדית. היא הייתה ספרדית מפני שהספרדים, כן, הם אלו שבמרכאות כפולות ומכופלות גילו את אמריקה. הם אלו ששלחו את כריסטופר קולומבוס ששורשיו איטלקיים אל המקום הזה, אל המסע שיוביל אותו לגלות את אמריקה מבלי דעת. גם אמריגו וספוצ'י שבסופו של דבר נתן לאמריקה את שמה, ודיברנו עליו כאן באש זרה רק לפני כמה ימים, הוא חלק ממסעותיו היו במימון ספרדי. הספרדים רצו לגלות, והדבר הזה הוביל אותם להיות ראשונים גם באשר לחוף המערבי המפורסם. הם אלו ששמו את ידם על האזור הזה, שכמובן לא היה ריק מאדם, כמו באולי איזה שהם אגדות שרוצים לספר, אבל באמת היה אזור די צחיח מאנוש. ובתוך המקום הזה, בשנת 1776, מוקם מיסיון. זה מבנה יפהפה. שמוקדש לקדוש פרנסיסקוס מאסיזי. למעשה, אני לא יודע אם אנחנו חושבים על הדבר הזה, שסן פרנסיסקו, אולי העיר שיש לה את הדימוי הליברלי ביותר בארצות הברית של אמריקה, בדורות האחרונים, היא עיר שחולקת את שמה עם האפיפיור הנוכחי, פרנציסקוס הראשון. לא צריך לומר הראשון, כי עדיין אין שני, האפיפיור פרנציסקוס. אבל אני רציתי להדגיש שאיש לפניו לא בחר בשם הזה. כלומר, העיר בקליפורניה והאפיפיור הנוכחי, הארגנטינאי, הללו שואבים שניהם את שמם מן אותו פרנציסקוס מאסיזי, אותו קדוש נוצרי, אותו מייסד של המנזר הפרנציסקני. ולחשוב שהעיר הזו, הליברלית כל כך, שבעשורים האחרונים הייתה מזוהה עם הייטק, עם עמק הסיליקון, היא לוקחת את שמה מפרנציסקוס מאסיזי. זה דבר שהוא מופרך, אבל למעשה גם מופרך לחשוב שהאפיפיור מחזיק בשמו של פרנציסקוס מאסיזי, ואני אומר למה, ולא לשווא. לקחו הרבה מאוד שנים מאז פרנציסקוס מאסיזי, שהוא בין המאה ה-12 ועד לימינו, שהאפיפיור ייקח לו את השם הזה. אבל ראשיתה של סן פרנסיסקו משני מבנים, אותו מיסיון יפהפה, אתם יכולים לחפש את תמונתו, על שם הקדוש פרנציסקוס מאסיזי, כלומר מוסד דתי, וגם מבצר צבאי של הצבא הספרדי. אלו שני הדברים הראשונים שהספרדים בוחרים להקים על האדמה שלימים תהי אדמת סן פרנסיסקו. ואתה אומר לעצמך, זה נורא סמלי. להיסטוריה האירופית, הנוצרית, מצד אחד, המרכז הדתי שאמור להעניק, להפיץ את בשורת הנצרות, כן, למקומיים, לבני המקום, וזה מיסיון על שמו של פרנציסקוס מאסיזי, אז זה אמור להיות מרכז של עזרה והושטת יד לחלש, ועוד רגע נרחיב את הדבר הזה דרך הדמות הזאת ממש של פרנציסקוס מאסיזי, ולצד זאת המבצר הצבאי. בשורה דתית שיש בה לכאורה פיוס, אבל גם הנשק. אולי זה משל ככה קטן שאומר הרבה על היסטוריה גדולה. אבל מי הוא פרנציסקוס מאסיזי, שעל שמו סן פרנסיסקו, שעל שמו המיסיון הזה? הוא אולי הקדוש הנוצרי המפורסם ביותר, האהוד ביותר, יש שיאמרו. מדובר פה באדם איטלקי, פרנציסקוס מאסיזי, פרנסיסקו, פרנצ'סקו, כל העיבודים האפשריים של שמו. הוא איטלקי, הוא מאסיזי שבאיטליה. אנחנו יודעים הרבה על חייו ממה שאפשר לכנות הגיוגרפיות. כלומר, זו לא ביוגרפיה רגילה, אלא סיפורי קדוש. על למשל אדמו"רים חסידיים נכתבו הרבה מאוד יצירות שאפשר להגדירן כגיוגרפיות. כך גם לגביו סיפורים שמספרים לנו כיצד הוא הפך לקדוש. ואותו פרנציסקוס מאסיזי, מעשייה של חייו, שהייתה באמת, גם אם קשה לנו להפריד בין היסטוריה ממשית לשבחים של קדוש, בכל זאת חייו היו ממשיים. מדובר כאן באדם שנולד למשפחה עמידה, שעשה בחייו מה שעושים מי שבאים מרקע עמיד, בעל ממון, בעל החזקות בימי הביניים. הוא יצא למלחמות, אבל בגיל 20, בשפה מודרנית נקרא לזה הערה, או אולי בשפה נוצרית יותר איזושהי קריאה, הוא מחליט לשנות את אורחות חייו בעקבות חוויה קשה של שבי, של מאסר, במלחמה, בעקבות חולי, הוא רואה אור חדש, והוא מחליט למורת רוחו של אביו, לוותר על כל נכסיו, להתנער מכל החזקה בעולם הזה. בהשראת הבשורות הבסיסיות של הברית החדשה, לבחור בחיי דלות, בחיי פשטות ותפילה, כמו שישו אומר, שאתה לא צריך יותר, כן, זה מופיע בבשורות, אתה לא צריך יותר מבגד אחד, אז ההסתפקות באיזה בגד דל אחד, הוא יוצא, כן, מן החברה על ממונה, על עושרה. זה פרנציסקוס מאסיזי. צריך לומר שכבר בחייו הוא מייסד מסדר, זאת אומרת, הוא הופך מהאינדיבידואל שמורד בסיפור של חייו עד כה, שמורד אולי בשאיפות הטבעיות של מי שמסביבו, מוותר על נכסיו, משליך הכל, בוחר בחיי פשטות, הוא זוכה לאישורו של האפיפיור, והוא למעשה מייסד מסדר נזירי. כלומר, יש פה כבר קהילה, התקבצה מסביבו קהילה, החלה מתקבצת סביבו, בסופו של דבר היא מקבלת חותמת של האפיפיור, כל עוד היא תהיה נאמנה וממושמעת לאפיפיור, וכך נוצר המסדר הפרנציסקני. אותם נזירים, שיש להם את הברדסים, את הגלימות החומות, הייתי אומר חומות הפרפרות המפורסמות, וזהו המסדר הפרנציסקני. אז כבר בסיפור הזה רואים מצד אחד מישהו שמשליך הכל, ומן הצד השני כבר נכנסת לכאן הפוליטיקה. כן, האפיפיור, שהוא ראש מדינה, הוא מתפקד ויש לו צבאות, הוא מאשר אותו. ויש פה מסדר רשמי. זאת אומרת, הסיפור הזה, הרומנטי, על האדם שמשליך את הנכסים, ורוצה לחיות חיי של חיי תפילה פשוטה, נקרא לזה כך, האדם הזה הוא כבר הופך להיות חלק מן המערכת, חלק מן הממסד. ומדוע אני אומר זאת? כי לחשוב שהאפיפיור הנוכחי, והאפיפיור הוא עדיין אולי האדם שמנהיג את המוסד העשיר על הפלנטה, זה מוסד שהוא לא מדינה לכל הפחות. כי ההחזקות שיש, הוותיקן הוא מדינה, אבל אני מדבר על, הוא לא מדינת לאום. ההחזקות השונות שיש לוותיקן, מבחינת קרקעות בכל רחבי העולם, גם בסן פרנסיסקו, יצירות האומנות, האפיפיור הוא כל כך עשיר, הוא עומד בראש גוף, כל כך עשיר, ואנחנו יודעים שיש בהיסטוריה תקופות שבהן, אפשר היה לומר שהאפיפיור הוא באמת האדם העשיר בפער מכל אדם אחר. העובדה שהוא לוקח לו את שמו של פרנציסקוס מאסיזי, שלמעשה ויתר על הכל, ביקש שיהיה לגופו רק בגד, זו עובדה שהיא מפליאה. אתה אומר לעצמך, איך זה יכול להיות? אבל זה כך. זה מה שהיה. זאת ההיסטוריה שלנו. מושגים, יש להם איזושהי משמעות ראשונית, ואחר כך המשמעות הראשונית הזאת עובדת, ונפרדת מן העולם. ולחשוב, למשל, שהעיר, סן פרנסיסקו, היא היום עיר שלא מצליחה להשתלט על בעיית דרי הרחוב שלה, והמחורים שלה, כאשר הכיוון העקרוני של הפרנציסקנים כמסדר, היה לחיות אנו בעצמנו חיי עוני ופשטות, בד בבד עם סיוע לנזקקים, לעניים ולחולים. אז השם קיים, הסמל נשמר, אבל בפועל, מה מזה אם בכלל מתקיים? למה קוראים לשכונה מרכזית בסן פרנסיסקו The Mission? המיסיון. המיסיון על שם סן פרנסיסקו, על שם פרנסיסקוס הקדוש מאסיזי. כלומר, העיר הזאת עדיין בתוכה, בשמה, במקומות שבה היא בנויה סביב הסיפור הזה, שאנחנו התחלנו ממיסיון נוצרי. הדבר הזה עומד ביסוד סן פרנסיסקו, אבל למעשה, מה שבנה את סן פרנסיסקו כעיר, ולא כמוצב ספרדי, שאחר כך נכבש על ידי המקסיקנים, אחר כך על ידי האמריקנים, מה שבונה את סן פרנסיסקו כעיר, זה לא המיסיון על שם הקדוש שקרא לסייע לעניים, אלא זה הזהב, 1849. אז מתחילה הבהלה לזהב. בעקבות מציאת זהב, צמד שכמדומני קוראים לו מרשל אנד סאטר, שמוצאים זהב בסן פרנסיסקו, והדבר הזה מתפרסם בעיתונות, ובסופו של דבר נשיא ארצות הברית פולק גם נותן חותמת, נשיאותית, לידיעה שמצאנו בסן פרנסיסקו, בחוף המערבי זהב. הזהב נמצא למעשה ב-1848, אבל התופעה של הבעלה לזהב סייעה ב-1849, 49, מכאן הביטוי לאלה שהגיעו לסן פרנסיסקו, 49ers, מחפשי זהב, כלומר הם באו ב-49, או בעקבות הגל של 49, איך קוראים? לקבוצת הפוטבול המצליחה מאוד של סן פרנסיסקו. סן פרנסיסקו 49ers. ה-49ים, כן? של סן פרנסיסקו. הכל סביב הבעלה לזהב. מדוע? כי עד אז חיו בהתיישבות ששמה המקורי בכלל. היה בספרדית העשב הטוב, בגלל העשב, איזה מין של עשב ריחני שהיה צומח באזורים הללו. ההתעזבות הזאת שהופכת להיקרא סן פרנסיסקו בטון אנגלוסקסי, אמריקני, לפני הבעלה לזהב, התיישבות של מאות בודדות של אנשים. ואם ניקח 10 שנים קדימה מן הבעלה לזהב, ויותר, אנחנו מגיעים כבר למספרים שהם פי 150 ממספר התושבים המקורי של העיר, וזה הלך ועלה מאז במספרים אדירים. כלומר, מציאת הזהב בסן פרנסיסקו ב-48 מביאה לגל כל כך אדיר של הגירה, גם יהודית בין השאר. גם יהודים חיפשו חלק באושר הזה. הגירה של רבים ש... רוצים לשים את ידם על זהב, כי זאת תהיה הגאולה שלהם, עוניים. מה יכול לגאול אותך יותר מהזהב? אחד הדברים המעניינים זה שאני חושב שהמוצא הראשון של הזהב בסן פרנסיסקו, או מהראשונים, היה מורמוני. וגם ג'וזף סמית, מייסד הדת המורמונית, היה כשלעצמו מי שמחפש זהב, וגם הלוחות הקדושים, כן? שהוא מצא לפי הסיפור המורמוני, היו עשויי זהב. הסיפור האמריקני כסיפור של חיפוש אחר זהב, אחר עושר חדש, בארץ חדשה, כן? זה הסיפור. אז כל כך הרבה רצו לשים את ידם על הזהב. והיה זהב בקליפורניה, בסן פרנסיסקו. אבל הוא לא היה די כדי לחלקל את אינספור מחפשי הזהב שבאו. העיר הזאת צמחה בין לילה, הייתה תקופה. בשנים הראשונות, כך מספרים, שמדי 10 ימים האוכלוסייה כמעט הכפילה את גודלה. כל הזמן נשפחים לתוך האזור הזה עוד ועוד אנשים שרוצים לשים את ידם על הזהב. במידה רבה, סן פרנסיסקו מיוסדת על זהב, וסן פרנסיסקו והזהב שלה מייסדים את התפיסה לגבי המערב הפרוע, כי המערב הפרוע הוא קשור בעבותות בחיפוש הזהב. כי מי שמחפשים זהב, הם הרבה פעמים אנשים בודדים, רודפי הרפתקאות, ורודפים גם דברים אחרים, כן? רודפים זהב, אבל אנשים מחוספסים שיכולים לצאת לבדם, בלי משפחה, בלי מכרים, לאיזה מסע כזה שתכליתו זהב. מדברים שבימים ההם, סן פרנסיסקו, קודם כל הייתה, עיירה, עיר בהתפתחות, שהיא כמעט כולה גברים. כי המחפשים שיכלו פשוט לעלות על סוס בלבו, היו כמעט אך ורק גברים. רווקים. זה היה מקום כמעט בלי נשים, והנשים המעטות שהיו שם בגלל המצב הזה, היו נשים שעבדו בעבודות עתיקות בשביל אותם הגברים. זה היה מקום קשה. אז היו שם גברים בודדים, שמחפשים זהב ולא מוצאים אותו. שבמקום שאיננו מאורגן ואיננו מסודר, מוצאים את מחייתם, אז היו שם גם מחלות, קשיים כאלה. בוודאי היה שם הרבה מאוד אלכוהול במצב כזה. זה היה מקום קשה, מתוך זה נולד המערב הפרוע, משחקי קלפים, אלכוהול והחלום על זהב. והמאבקים על מעט הזהב שישנו בין המחפשים. אז סן פרנסיסקו נולדת מזהב ומיילדת את ההיסטוריה של ארצות הברית. ואז אני הולך אל התרגום של פרנץ דליץ' לברית החדשה. כן? הבשורות היסודיות, אולי הבשורה המפורסמת ביותר, הנזכרת, הנקראת ביותר, בידי מאמינים נוצרים, היא הבשורה על פי מתי או מתי, או לפי חלק מן התרגומים לעברית, אפילו מתיתיהו. ושם כותב בעל הבשורה מתי את המילים הבאות: לא תיקחו זהב ולא כסף ולא נחושת בחגורכם, ולא תרמיל הדרך ולא שתי כותונות, ולא נעליים ולא מטה, כי ראוי לפועל די מחייתו. כלומר, אתה צריך רק את המעט שיאפשר לך לחיות. אתה לא צריך זהב בחגורך. והפסוק הזה הוא הפסוק היסודי של המנזר הפרנציסקני. הוא הפסוק היסודי של הקדוש פרנציסקוס מאסיזי, סן פרנציסקו. והנה, בעיר שקרויה על שמו, הדבר שנצץ לכולם ומשך את כולם, זהו הזהב. אנחנו מציינים גם את חודש מרץ כזמן ההתחלה של סן פרנסיסקו, עיר שהיא אגדה תרבותית, גם בגלל הבעל על הזהב, במידה רבה, כי היא יסוד מושג כל כך חשוב בתרבות האמריקנית והמערבית בכלל, של המערב הפרוע, מושג שקיומו הוא באומנות לא פחות מאשר במציאות. כלומר, היה פרק זמן פרוע, מלא פרשיות, מלא אירועים, מלא אלימות, בקליפורניה, בסן פרנסיסקו. אבל הללו מקבלים את ביטויים המובהק באומנות, במערבונים, בספרות, בתסקיטים ששודרו ברדיו. ואני חושב לעצמי, הדימוי הזה של סן פרנסיסקו, המקום שאליו נשפחים אלפים אלפים של בני אדם, הוא דימוי שמדבר איתנו על המאה ה-19, סן פרנסיסקו ראשיתה ב-1776, המאה ה-18, הבעלה לזהב ממש באמצע המאה ה-19, אבל הדימוי הזה של הנהירה לסן פרנסיסקו במאה ה-19, הוא דימוי שקיים גם במאה ה-20. נוהרים גם לסן פרנסיסקו. אני מחזיק עכשיו בידי את בדרכים של ג'ק קרואק. זה ספר שהוא גם נהירה לסן פרנסיסקו, מסע לסן פרנסיסקו. מתי מתחדש הדימוי הזה שנהירה לסן פרנסיסקו? היום אנחנו בימים אולי של בריחה מסן פרנסיסקו, במצבה הנוכחי, אבל במאה ה-20, כי אנחנו במאה ה-21, אבל במאה ה-20, היא הייתה סמל, שוב, לאיזשהו חיפוש, אבל לא חיפוש של זהב, אלא חיפוש של איזו תשובה רוחנית, תשובה תרבותית. סן פרנסיסקו היא נהיית מחוז, אולי בגלל הדימוי שלה, כמקום שאליו האמריקני נוסע. המקום שהיא תופסת במיתוס האמריקני, לשם אתה נוסע, לשם גם צריך לנסוע הסופר, המשורר ג'ק קרואק, שרוצה לגמוע עם חבריו הביטניקים את הכבישים של ארצות הברית של אמריקה, הוא צריך להגיע לסן פרנסיסקו. ובשנות ה-60 סן פרנסיסקו הופכת להיות למרכז של תרבות הנגד האמריקנית. קן קיזי הוא בסן פרנסיסקו, וטימותי לירי הוא בסן פרנסיסקו, דמויות שמשכו לאירועים שלהם צעירים רבים למסיבות של שינוי תודעה באמצעים של חומרים כימיים, של חומרים טבעיים מזה, ושינוי תודעה באמצעים של מוזיקה ואומנות. תרבות הנגד האמריקנית של שנות ה-60, אם הייתה לה בירה, זה נכון שפסטיבל וודסטוק הוא במדינת ניו יורק, אבל אם הייתה בירה גם לפסטיבלים, זו סן פרנסיסקו וסביבותיה. לשם אתה רוצה להגיע. להייט השבורי. שם אתה תמצא מינים שונים של רוחניות, תורות שמיובאות מן המזרח, רובים של בודיזם והינדואיזם, לכדי איזשהם גרסאות חדשות אמריקניות, ספרות בטון חדש, רוק אנד רול שמקבל את הייצור החדש שלו בסן פרנסיסקו. גם דילן היה הרבה בסן פרנסיסקו. Grateful Dead היו אולי הלהקה באי הידיעה של סן פרנסיסקו. אבל חיפוש רוחני מכל סוג ומין. למשל, House of Love and Prayer, בית אהבה ותפילה של רבי שלמה קרליבך. שבעצם זה היה הסמל, לא היחיד, סמל שאולי מוכר לנו, היו עוד כמה. זה היה הסמל של תרבות נגד שמשתלבת עם חזרה לשורשים יהודיים של צעירים אמריקנים. בעצם מה שקרליבך רצה להציע להם, זה במקום לחפש, תרבות הנגד הייתה שורצת יהודים. אני אומר את זה, המילה שורצת אולי נשמעת פה כאלה, בקונוטציה רעה, אני אומר את זה לחיוב. כפי שהפסטיבלים השונים, המפיקים שלהם, אני תמיד אומר זאת על פסטיבל וודסטוק, היו ברובם מוחלט יהודים. גם החיפוש במזרח, והבאת תורות מן המזרח, הכמות של יהודים שהייתה שם, היא מדהימה. בוודאי, מעל ומעבר לאחוז באוכלוסייה. והמשורר של דור הביט, שהפך להיות מין גורו, עשור לאחר מכן, בשנות ה-60, של ילדי הפרחים, אם נרצה, אלן גינסברג, כמובן הוא יהודי. הזכרתי את דילן. אז מה שקרליבך ואחרים רצו, זה למשוך את ליבם של אותם צעירים, שחלק גדול מהם יהודים, לא לתשובות מן המזרח, אלא לתשובות מן המזרח, אם תרצו, של אירופה. מן החסידות ובכלל, כן, מעולמה של היהדות. תשובות כאלה לחיפוש הרוחני. וכך התפתחה היפיות יהודית בין השאר, גם בסן פרנסיסקו, עם הצדדים החיוביים וגם האפלים, שתמיד היו להיפיות, אני אשתמש בזה כך. ואתה אומר לעצמך, התחלפה הבהלה לזהב, שמביאה אנשים לסן פרנסיסקו, בבהלה לרוחניות. ובמובן מסוים אפשר לומר שזה כמעט עין וח, או שהדברים מאוד קשורים זה בזה. אתה מחפש איזו זהב חומרי לבעיותיך, וכשאתה בעידן, בתקופה בארצות הברית שבה הכלכלה במצב יותר טוב, אתה מחפש איזה זהב נפשי, רוחני, המילה הזאת. מילה שהיא תמיד קצת בעייתית, אבל אתה מחפש איזו תשובה כזו. לכן הבעלה לזהב והבעלה לרוחניות, בהלות החיות הללו. וגם אפשר לומר שהרוחניות הפכה לאיזה מוצר בתוך האמריקניות. אתה תגיע לסן פרנסיסקו גם היום. בקליפורניה אתה תמצא כל כך הרבה מקומות ניו אייג'יסטים, שבימים אתה יכול לקנות כמוצר אמריקני פאר אקסלנס. איזה חיבור עמוק לעני. איזו תשובה רוחנית. ואני חשבתי שאפשר, כמובן אני אומר זאת בהכללה גסה, וידוע למי שמאזין לתוכנית הזאת, שאני אוהבה הגדול של התרבות האמריקנית, ואני חושב שיש בה רוחות נפלאות. אבל אפשר באיזה סיכום ציני וגס של ההיסטוריה האמריקנית, או ההיסטוריה של סן פרנסיסקו, לומר, תחילה הייתה בעלה לזהב. אחר כך בעלה לרוחניות. ואז, בעשורים האחרונים, כשסן פרנסיסקו, סביבותיה, הללו הפכו למרכז של הייטק, אז שילבנו הייטק, זה שני הדברים ביחד. יש לי זהב, ויש לי גם זמן לככה איזה סדנה רוחנית. אז כל הבעיות נפטרו בסן פרנסיסקו. גם זהב וגם רוחניות. אפשר להגיע לידי מסקנה מן הדיבור שלי שאני ציני מאוד כלפי סן פרנסיסקו בתקופת פריחתה כמרכז של תרבות נגד וחיפוש הרוחניות שם. זה איננו נכון. הדמויות שהזכרתי, ג'ק קרואק, אלן גינסברג, בוב דילן ואחרים. המוזיקה שנולדה שם, זה לחם החוק של אש זרק. אני חושב שדברים נפלאים נולדו בחיפוש הזה של סן פרנסיסקו בכל תולדותיה. אבל גם צריך לראות איך סן פרנסיסקו, של הבעלה הקשה לזהב, התאווה לזהב, זה עדיין קיים וזה מתרחש גם באזורים שמתהדרים במחלצות רוחניות, וגם הרוחניות עלולה להפוך למוצר. זה קורה כל הזמן. זה יכול, בסן פרנסיסקו ובפרדס חנה קרקור, זה לא משנה איפה אתה נמצא על המפה. וצריך להכיר בזה. והנה, אנחנו רואים את סן פרנסיסקו, עיר בהתפרקות, עיר שלא מקיימת את ההבטחה היסודית, הרי זה הדיסוננס שאני מרגיש כשאני מדבר על סן פרנסיסקו, בין השם הזה, בין הדמות הזאת, אידיאל, הפשטות והושטת היד לאחר, בין המציאות כפי שהיא בסופו של דבר מתגשמת. וחשבתי, ואי אפשר שלא היה לי לחשוב, אני חושב, על העובדה שבמערבונים המפורסמים ביותר, במילים אחרות אני מתכוון למערבונים של סרג'יו ליאונה, הבמאי האיטלקי הגדול של מערבוני הספגטי, ובטרילוגיית הדולרים שלו, סדרת סרטי האיש ללא שם, מקילומו של קלינט איסטווד, אני מדבר כמובן על בעבור חופן דולרים ועל הצלפים, ועל הטוב, הרע והמכוער. בסרטים הללו מופיעים נזירים פרנסיסקנים, לצד האלימות של מערבון, אתה יכול לראות את הדמויות של נזירים שמסייעים ועוזרים לפצועים של מלחמת האזרחים האמריקנית, ובכלל, בתוך הטוב, הרע והמכוער, יש צמד אחים. טוקו רמירז זה המכוער. והמכוער, כל הדמויות בסרט רוצות זהב, ובדרכים נכלוליות מנסות להגיע אליו, אבל המכוער הוא כמו הדמות תאב הבצע הקלאסי, שמחפש בכל דרך את הזהב, קוראים לו טוקו רמירז, והוא נפגש במהלך הסרט עם אחיו, פבלו רמירז. פבלו רמירז הזה מסתבר, הוא כומר, הוא אב נוצרי פרנסיסקני, שמקדיש את זמנו לטיפול בפצועי מלחמת האזרחים. הוא האנטיתזה לאחיו, והללו אחים. ובעצם סרג'יו ליאונה אומר בעומק, שני היסודות האלה קיימים בתרבות האמריקנית, היסוד של הפרנסיסקניות, אם תרצו, של הפשטות, והושטת היד לאחר, ואנחנו יודעים שדווקא המתיישבים הראשונים באמריקה, רבים מהם היו מי שהתיישבו מתוך התלהבות דתית, תנועות דתיות שקידשו את הפשטות וההתחברות לטבע וביטול ההיררכיות החברתיות. אז היסוד הזה קיים, אבל לצידו היסוד של הבעלה לזהב, והיסודות הללו מתחככים זה בזה וקרובים זה לזה, ואי אפשר להבין את הסיפור האמריקני, ומילא גם את הסיפור המערבי והסיפור האנושי, לא נראה את שני האחים. האח שמסייע לעניים ומטפל בפצועים, והאח האחר שיעשה הכל כדי למצוא מעט. ואנחנו נסיים את בירת האש הזרה עם קריאה מתוך בדרכים של ג'ק קרואק. אני קורא מהמגילה המקורית, זאת אומרת הגרסה הראשונית, לפני העיבוד שיצא בסופו של דבר כספר, שבו הוא שינה את שמות הדמויות, חבריו, לשמות בדויים, מאלן גינסברג למשל לקרלו מרקס. אני אקרא כמה שורות שמבטאות את המסע שבסופו של דבר תמיד מוביל לסן פרן. סן פרן, כלומר, סן פרנסיסקו, ואחרי שאקרא, נשמע את טוני בנט, עליו השלום. הותרתי את ליבי, I left my heart in San Francisco. בסן פרנסיסקו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין מאנגלית, עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. וג'ק קרואק כתב כך, הנה אני מוצא את השורה, העמודים קצת נתבלבלו לי כאן, אבל עוד רגע אני אמצא את המקום שעליו דיברתי. הנה. הוא אומר כך. חודשים ארוכים התעמקתי במפות של ארצות הברית באוזון פארק. אפילו קראתי ספרים על החלוצים והתענגתי על שמות כמו פלאט וסימרון וכן הלאה. ובמפת הדרכים הופיע קו אדום ארוך אחד שנקרא כביש 6 שהוביל מקצה קייפ קוד כל הדרך עד אילי נבדה ושם פנה דרומה ללוס אנג'לס. אני פשוט אצמד לשש כל הדרך עד אילי, אמרתי לעצמי והתחלתי בבטחה. כדי להגיע לשש הייתי צריך לעלות לבר מאונטן ניו יורק, מלא חלומות על מה שיעשה בשיקגו, בדנבר, ולבסוף, בסן פרנסיסקו.
The loveliness of Paris seems somehow sadly gay.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.